אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו בכל כבודן. שלום, בוקר טוב אפרת.
בוקר טוב, כן, יש שוחט.
את מתרגשת כמוני או שזה בא לך בטבעי, חיי הזוהר?
טבעי לגמרי, אני
נולדת לי ברדיו.
נולדת לזה? כן, ממש.
אוקיי. טוב, אני אישית נורא נורא מתרגשת. האמת, למה נפגשנו בבוקר זה?
למה נפגשנו בבוקר זה? הנה, אנחנו מתחילות היום בעזרת השם תוכנית נשית חרדית ברדיו כאן מורשת, אירוע מאוד מאוד מרגש. בואי תספרי לי טיפה על התחושות שלך הבוקר.
בגדול איבדתי את הארנק שלי פעמיים מהבוקר, פעם אחת קיבלתי שיחת טלפון מהמקולת, פעם שנייה פה, מהמערכת עצמה של כאן מורשת, אז אני אישה מאוד מרוכזת ולא מרוגשת בעליל. מה עוד? אני חושבת שזה באמת דבר מרגש וזה דבר נכון, והתוכנית הזאת היא באמת מקום שאנחנו מאוד רוצות. מה אנחנו רוצות?
אני אגיד לך מה אנחנו רוצות. בתחושה האישית שלי יש הרבה פעמים נטייה בתוכניות שפונות לנשים להתעסק, את יודעת, בתכנים של לייפסטייל, בריאות, בישול וכולי, וכמובן הדברים האלה כבודם במקומה מונח, ואין אף זלזול, וחלום שלי יהיה לדעת להכין משהו שהוא מעבר לחביתה, אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד נשים במרחב שמתעניינות בדברים שהם באמת נושאים כלליים, לדבר על אקטואליה, על כל מיני דברים שמעסיקים נשים, וכמובן שאנחנו גם נשמח לשמוע מהמאזינות שלנו בהמשך מה מעניין אותן, ולתת לזה כמובן מקום ובמה.
אני כן אבקש ממך, כבן אדם מאוד מאוד רציני, להתחשב בהפרעות הקשב שלי ובתחומים הכן רדודים בהם אני מתעניינת. כן? חשוב לי.
אני חושבת שחלוקת העבודה בינינו תהיה ברורה, כל הנושאים, את יודעת, הנורא נורא קלים ברמה שלך, בעצם את תקחי עליהן את הפיקוד, את הדברים ברמה מאוד גבוהה, אינטלקטואלית כמובן.
ומי הגננת המשלימה בעצם,
כן,
בסיפור.
כן, בהחלט.
אני באתי להתפרסם בגדול, זה האג'נדה.
אנחנו מזכירות כמובן למאזינות ולמאזינים שאפשר להקשיב לנו בתדרים 90.5, 100.7 ו-92.8, ובאתר כאן מורשת ובאפליקציית כאן. העורך שלנו הוא מנדי גרוזמן, המפיק אבי שמאי, והטכנאי שלומי יצחק, שיהיה לנו בהצלחה רבה.
שיהיה לנו מלא בהצלחה. טוב, האמת שיש פה שמחה רבה ברדיו, כך באתי והיו בלונים ועניינים וחגיגות לאורך היקר שלנו, מנדי גרוזמן.
כן, מנדי גרוזמן, מזל טוב. מזל טוב.
הבוקר שלי היה פחות כזה. לא יודעת, באיזה שעה קמתם?
אני קמתי בשעה 7:30, וזה הכי מוקדם שקמתי בשבוע האחרון, אבל בואי תספרי על הבוקר שלך.
זהו, אז 7:30 זה נורא נורא מאוחר. 7:30 אצלי, זה המשמעות של זה, זה לפזר את כל הילדים בכוחות עצמי ולחזור הביתה עד 12 ככה עם כל הפקקים.
ובכוחות עצמך למה?
בכוחות עצמי, כי בדרך כלל הבקרים המאוד פסטורליים שלי נפתחים בעזרת ביתה, באחד הצלעות, מאחד הילדים, דברים נזרקים עליי, ככה בעצם אני פותחת את הבקרים שלי. ואני חייבת לספר לך משהו מדהים, למה הבוקר התחיל כל כך אפוץ? כי בעצם אמש, ביום האחרון החלטתי שאני יוצאת עם חברות לקייטנת אימהות לא רשמית, קייטנת אימהות פיראטית. יש קייטנות כאלה מסובסדות ומזה, אז אנחנו כאילו סתם
אמרנו. אני עדיין זוכרת, יש לי עוד זיכרונות ילדות מאימא שלי שהייתה נוסעת לקייטנת אימהות. אני עדיין יותר קרובה לקייטנות של אימא שלי מאשר של עצמי.
כן, היא ברחה ממך. אז הדברים שאנחנו עושות לפעמים, בשביל להרגיש שיש לנו עדיין איזושהי אישיות עצמאית שלא תלויה וקשורה בכל מיני לוחות זמנים של קטינים. ויצאנו ואמרנו, אנחנו ניסע לירושלים, ויהיה לנו כל מיני תוכניות, ומה נעשה וזה, רק התוכניות מילאו אותנו בשמחה, ופשוט מה שקרה זה ב-8 בערב, בעודנו מתכננות לאן נלך ומה נעשה, נרדמנו.
ב-8 בערב?
כן, כן, זה הסיפור המביא שלי, שמרוב תוכניות ומרוב דברים נרדמנו, והקטנה הזאת לא הלכה למקום טוב, אני חושבת. מה היה אצלך אתמול בערב?
אני חושבת שבשעה 8 בערב פחות או יותר הייתי עסוקה באייטמים של הערב, עדיין עמוק מאוד במשרד. אני לא אבייש אותך כרגע ברבים על זה שישנת בשעה 8 בערב, ואני רק רוצה לציין עובדה קטנה, ציינת שחילקת את הילדים, אז אני אפילו את עצמי לא הבאתי לפה, בכוחות עצמי, אלא את זו שהבאת אותי.
כן.
אולי אני יכולה להצטרף אני באמת כעוד ילד. ותספרי לי למה התמודדת הבוקר לבד. בעצם, איפה
וואי, את ממש
מלימה לי. עזר שכנגדך.
אז העזר שכנגדי, אני חד הורית זמנית מאוד, לכמה ימים, העזר שכנגדי טס לחול, לנושא מאוד מאוד חשוב, אני תרף אפרט בהמשך, אני לא אספר לך, אבל אני מחפש לעצמי פריט מנומר לימים אלו, עד שהוא ישוב לארץ, ודי לחכימה. אני רוצה לשמוע שיר, אני רוצה לשמוע שיר, כי אני מרגישה שסיימתי לפזר את הקול הנשי שלי במרחב הציבורי המודר.
זה היה מהר, רניה, תודה רבה.
כן.
עקיבא תורג'מן! ערב טוב! איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים דירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב מגיע לך כבר לאהוב כמה חברים שצחקו לך איך שוב ושוב הם מסבירים לך את מחפשת דבר שלא קיים מאחורי הגב אומרים את משוגעת אבל בפנים אין שום ספק את כבר יודעת בוודאי יש משהו זה לא בשמיים לא בסוף העולם כמה טוב עוד לפנייך רק אל תעזבי ידיים אל תעזבי ידיים נכון שבלילות את מתבלבלת סוגרת את הלב ושוב נופלת והיוש הולך ומתגבר תדעי ששום דימה שלך לא נאבדת כל תפילה שלך את פותחת איזו דלת נשמה רוצה להשתחרר בוודאי יש נושם זה לא בשמיים לא בסוף העולם כמה טוב עוד לפנייך רק אל תעזבי ידיים אל תעזבי ידיים בוודאי יש נושא זה לא בשמיים לא בסוף העולם כמה טוב עוד לפנייך רק אל תעזבי שנכתבו לך בדמעות הן מספרות לך הן מספרות יש לך מקום
איזה שיר מרגש.
אני שומעת אותו בערך איזה 5 פעמים
ביום. כמה טוב עוד לפנינו. אוקיי, הניה, הבוקר הראשון של התוכנית הנשית שלנו, אין יותר מתאים מכך שנעלה אישה חזקה ומרשימה ומיוחדת.
השראה, כן. קלטו של מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, רבנית יהודית יוסף, בוקר טוב. הרבנית.
פרגונים.
פרגונים. תמיד טוב פרגונים על הבוקר, לא?
אין כמו זה.
טוב, זה פרגונים בצדק.
תודה רבה, אני מעריכה.
מה שלומך?
אני, ברוך השם, מצוין.
את באמת זכית להיות עם מרן, שאנחנו מתגעגעים אליו, בשעות מאוד מאוד יקרות וחשובות.
נכון. באמת, המילה זכיתי, זה עוד נקרא עוד קטן. זה אי אפשר לתאר את הזכות שבאמת... ולפעמים אני יושבת וחושבת עם עצמי, מה עשיתי בחיים טוב שזכיתי לזכות הזאת? אז אני תמיד תולה את זה בסבתי, ששימשתי אותה גם. ואנחנו באים ממשפחה שמשמשים תלמידי חכמים. הרי סבא רבא שלי, הרב מימון סודרי, הוא היה למעשה השמה של ישיבת פורת יוסף, ששימש את כל גדולי הדור שיצאו ממנה. אז כנראה שכל כך שאבנו את זה חזק, שזה הזכייה שלנו, ברוך השם.
איזה זכות. את זוכרת לספר לנו משהו על הרב... על מרן, זכרונו לברכה, שבאמת אני יודעת שהיה לו יחס מאוד מאוד מיוחד ורגיש לנשים תמיד. יש לי המון המון חברות שזכו לשמוע ולקבל ממנו את היחס התמיד מאוד מאוד אישי הזה.
קודם כל, הוא היה מאוד מאמין שהאישה היא המקום הראשון. אני זוכרת שהרבנית עליה השלום הייתה בחיים. אין דבר שהוא לא עשה בחיים ובדברים הכי גדולים שיש. שהוא היה קודם כל בא להתייעץ עם אשתו. ואני זוכרת את זה, כי כמה שזכיתי להיות עם חמוץ בסך הכל 6 שנים, אבל אני זוכרת את 6 השנים האלה מאוד טוב. כל דבר הוא היה בא קודם כל מתייעץ, כי הוא ידע להעריך את חוכמת הנשים. והיה אוהב לשמוע את דעתה, ואחר כך הוא היה מחליט, או שהוא היה מה שהרבנית אומרת, או שביחד מחליטים משהו אחר. זה היה משהו מאוד 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 יפה. ו... אני זוכרת הרבה דברים. כל החיים שלי שגרתי אצלו, זה היה הדאגה שלו אליי. איך הוא היה דואג לי שכשהייתי יולדת למשל, שאני לא אעבוד קשה, היה שולח אנשים שיקנו לי דברים בריאים בשביל שאני אוכל כדי להעניק את הילד ושיהיה לי חלב טוב. אם הוא היה רואה אחרי לידה שאני קצת עובדת או משהו כזה, תמיד הוא היה אומר לי, למה את מתרוצצת? לא יברח לך שום דבר. תביא עוזרת. אם את צריכה עוד עזרה, תביא עוזרת. ואם לא, אז תנוחי. אחר כך תעשי.
כמה עצמה?
זה פשוט היה מדהים בדאגה שלו, שאני אישית סתם הייתי הרי, ברוך השם, בהיריון האחרון שלי, הריון שמיני, ילדתי תאומים. אני אפילו לא חושבת במחשבה שזה 2. אני עסוקה עם ההיריון, סבלתי ממשהו מאוד נדיר ברגליים, אז נאלצתי, אמרו לי, או אשפוז, או שאת מבטיחה לנו שאת יושבת. ולא כמה. אז אמרתי להם שבבית כמו שלי לא שייך להתאשפז. הרופאה אישרה לי, נשארתי בבית.
אישה כמוך לא יודעת לשבת ולא לקום.
לא, זה האמת, לכל אישה אני חושבת כמעט זה קשה, אבל האמת שאפילו אם רציתי לא יכולתי, כי הרגליים היו מתנפחות מאוד. אז ישבתי באמצע הבית עם ספה גדולה, והרב היה עובר שם הרבה פעמים. באחד הפעמים, אני רואה, בכל מה שהוא היה עובר, הוא היה מברך אותי, שאני, יהיה לי רעיון קל, ושהלידה תעבור בשלום וכו'. באחד הפעמים, ממש הייתי שבוע לפני לידה, הוא עובר לידי, מברך, ואז אני רואה שהוא חוזר חזרה אליי. לא הבנתי, אמרתי, אולי שכח משהו, ואז הוא אומר לי, שכחתי להגיד לך משהו מאוד חשוב. אני רוצה שלא תדאגי אחרי הלידה. כשהם יקומו לך בלילה, אני יקום וישמור על אחד ואת על אחד.
תשמעי.
הבדיחה היא שאני אומרת, נכון, צריך לקום ל2, שכחתי. אז זהו, אז לרב גם היה ניסיון, כי יש לו תאומות, אז הוא ידע מה זה, הוא ידע בדיוק מה מחכה לי. הוא תמיד חשב על איך לעזור לי, איך... עכשיו, אם אתם שואלים הוא מוקם, לא, כי לא נתתי את האפשרות, אני לא נתתי להם שהם יבכו, בשביל שהרב חלילה לא ישמע, כי אם הם היו בוחרים והרב היה שומע, הוא היה קם. כי זה קרה לי עם התינוקות הרגילים, כשהיה שומע, הוא מאוד קשה לו לשמוע כל בכי של תינוק, הוא ממש מרחם עליהם. אז הייתי יודעת שאם הם יבכו, אז בטוח שהרב יקום, וזה לא הייתי רוצה בקצת, מכסת הזמן שהרב היה ישן.
הרבנית זה מרגש מהמקום שכשאנחנו רואים דמות רבנית גדולה, אני כבן אדם מתת מן השורה, תמיד חושב, אוקיי, הוא מתעסק בדברים גדולים ופוסק הלכות, והולך לכל מיני, את יודעת, דברים של אנשים חשובים וגדולים, ופתאום בסוף אנחנו שומעים את הניואנסים האנושיים הקטנים האלה, שככל הנראה בסוף מרכיבים דמות מאוד מאוד גדולה.
כן.
הלקום בלילה כשאף אחד לא רואה, והעזרה וזה.
יש לי סיפור שאני תמיד מספרת אותו בנושא של נשים עם הרב, שאני חושבת בעיניי שזה הדבר הכי מקסים שיכול להיות, ואולי הרבה שמעו, אבל תמיד שאני חוזרת אל זה, אנשים עוד ועוד שומעים ופשוט נהנים מזה. אנחנו תמיד לא רצינו להפריע לרב בזמן שהוא היה לומד, שהוא היה בא לאכול את הארוחת בוקר או צהריים או ערב, זה היה הזמן איכות איתו, לדבר, לשאול, להתייעץ, שאלות בהלכה אם מישהו היה רוצה. ובאמת, היו לפעמים מקרים שהוא היה בא לאכול, אבל ראינו שהוא עסוק בסוגיה, שהוא לא יכול לדבר. הוא עסוק במעורער וחושב ולא מפרים. אז אחד הפעמים באמת זה קרה, אמרתי לבעלי, טוב, אי אפשר להפריע לו. ניגשתי לבעלי, הייתי בטוחה שהרב עסוק במחשבות, לא שומע. ואז אני אומרת לבעלי שאני צריכה איזה סכום כסף לקנות שבת, מגיעה, וצריכים ללכת לעשות קניות. נכניס את היד לכיס, אותי, אומר לי, יש לי רק חצי מהסכום. אז דינו דברים, כן יספיק, לא יספיק, מה אני אשים חצי מהסכום, אז מה לא לקנות וכולי. באותו, לא עברו שתי דקות, הרב קורא לבעלי ואומר לו, הרמו שאני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב, אני רוצה שתדע. כל הברכה של פרנסה של הבית זה האישה. כשהאישה מבקשת ממך כסף, תביא לה כפול ממה שהיא ביקשה. כי הכל בזכותה. ואז הוא בא ומספר לו, אומר לו, אתה יודע שאמא שלך עליה שלום הייתה מבקשת ממני 200 שקל לשוק, אני הייתי נותן לה 400, והייתה מחזירה לי עודף. אז בא לי בצחוק, אומר לו, אבא, אמא הייתה יודעת להחזיר עודף, אבל יהודית בחיים לא יודעת להחזיר עודף.
את צריכים את זה בפוסטר, את המילים האלה, לדעתי, של הכפול. אני רוצה את זה בפוסטר.
האמת שזה סיפור מרגש ויפה מאוד. ואני רוצה באמת לשאול אותך, רבנית יהודית, באמת מהמקום שלך כאישה, אישה חזקה מאוד בשס, באמת בסביבה שהיא גברית, איך באמת החוויה מהמקום שלך זו חוויה קשה? בואי תספרי לנו קצת על המקום הזה.
לא היה לי שום חוויה קשה, תראי, אי אפשר להתעלם, נכון? שלא עברתי ימים פשוטים בכל המעמד הזה, אבל לי היה את הגב, לי הייתה רב עובדיה. אני ידעתי תמיד שאם אני עושה משהו, זה באמת א', לטובת הציבור, לטובת האנשים, וגם לשמור על הרב, זה היה תפקיד בעלי ושלי, שאנחנו צריכים לשמור על כבודו של הרב. אז אני רוצה להגיד לך, אני במקום העבודה שלי, כולנו נשים, וזה רשת גנים שקשורה לרב, והגבר היחיד שנמצא זה המנכ״ל, ואנחנו מרימות פה דבר ענק וגדול. אז אנחנו מרגישים עם זה מצוין, אז גם באותה תקופה הרגשתי עם זה מצוין, אני בסך הכל לא הייתי מעורבבת דברים שאני לא אמורה, לא בפוליטיקה ושטויות, היה יותר עניין של הבית, להחזיק אותו, לשמור עליו, אנשים, הציבור שהיה מגיע, להיות אוזן קשבת, ואני חושבת שזה עבד מאוד יפה. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מתגעגעת, אולי לא למסביב של הפוליטיקה, אבל מתגעגעת לדמות, זה הכי קשה לי.
כן, בוודאי. טוב, לדמות כולנו מתגעגעים ומתגעגעות. אנחנו נורא נורא מודות לך שנתת לנו את הכבוד הזה ופתחת את התוכנית שלנו. תודה רבה לך.
אני מאחלת לכם שיהיה לכם הרבה הצלחה.
אמן.
אמן.
ושיהיה נעים לשמוע את התוכנית.
אמן, תודה רבה.
והצלחה רבה. להתראות.
תודה. טוב, חייבת לספר לך משהו. קודם כל, זה היה שיחה מרגשת. אתמול סיפרנו על התוכנית בפייסבוק, והיה פרגון, מה שנקרא, מקיר לקיר.
האמת שכן.
תרתי משמע. טוב, כמובן שאני פרסמתי בפייסבוק, ואת בטוויטר, כי את צחית. רגע, באינסטגרם את נמצאת?
אני נמצאת באינסטגרם. אני יכולה להגיד לך שהרגשות שלי כלפי רשת האינסטגרם הם
מעורבים.
מעורבים.
של כולנו.
כן. יש איזה משהו, את קצת צחקת עליי שאני בטוויטר, אני חושבת שבאמת...
לא, זה של החכמים והמלומדים.
של החכמים האינטליגנטים, כן, ואני מבינה שהרבה אנשים מרמות אחרות, מסקלות שונות של רמות פחות מבינים את זה, אבל באמת זו לחלוטין הרשת החברתית החביבה עליי, מעוזם של האנשים השנונים, וככה אני בהתנסות האינטלקטואלית שיש לי ביני לבין עצמי, לפחות יש לי את התירוץ הזה, ואני
כאילו אומרת,
אני לא מחלה את זמני על איזה סתם משהו ברשתות חברתיות, ואני באמת מחכימה, כי כמובן הסביבה היא כל כך אינטליגנטית וחכמה ונבונה, ולא משנה שכמובן, כמו בכל רשת חברתית, יש לה הרבה מעלות והרבה מאוד חסרונות, ובאינסטגרם, בגלל שהיא, את יודעת, בנויה במין קונספט כזה של תמונות וזה, אז אני אומרת, איפה ההצדקה האינטלקטואלית לכך שאני מבזבזת פה שעות כל כך יקרות.
זה סיפור שאת מספרת לעצמך. אז אני, גם לי יש יחסי אהבה סינה עם האינסטגרם, אני יודעת שהוא כלי חזק, והוא כלי, יש אומרים אפילו, הרבה יותר חזק, לא יש אומרים, הוא כנראה הרבה יותר חזק מהפייסבוק, והרבה יותר מתפקד, אבל בגלל באמת הצורך לחשף בו כל הזמן, וכל הזמן לספר איפה אני ומה אני, ולאן אני הולכת, וכל הזמן יראו איפה אני מאבדת את הארנקים שלי, אני פחות מתחברת. אבל כן, עלתה לי איזו תובנה, שבוע נורא חשובה בקשר לאינסטגרם, לשון הרע וקיימות. שימי לב איך אני מחברת את שלושת הדברים האלה.
אינסטגרם ולשון הרע.
אפילו שאני לא בטוויטר. אז ככה, אז חשבתי אז שאני אשתף אותך קצת. מה שקורה זה בעולם של אושיות האינסטגרם, זה שמדי שבוע וחצי בערך יש איזו סצנה חדשה. היא עשתה ככה והיא עשתה ככה. עכשיו, מכיוון שלכל אחת יש עשרות אלפי עוקבים, כולם יודעים על הכל בו זמנית. כאילו, כל מעגל חברות שאני אבוא, כולנו, יש כבר את נושא השיחה מוכנים מראש. אני לא צריכה לספר להם מה קרה עם גיסתי חמותי, כי כבר יש ליינאפ של תכנים שקוראים לאושיות הפייסבוק, לאושיות האינסטגרם, אנחנו רק צריכים להגיד, וואי, ראית מה זאתי עשתה וזאתי עשתה, ומה אני חושבת? לרוב בדרך כלל כולם חושבות את אותו דבר על XYZ. אני לא אכנס לשמות, חד ושלום, בלי לשון הרע.
הנה, אבל אפרופו שמות, אני כן רוצה שבסוף התוכנית תתני לי איזושהי רשימת נשים ככה שוות לעקוב אחרם, כי אני לחלוטין מרגישה כל כך מנותקת ממה שאת מדברת כרגע.
עכשיו, שנייה, תני לי לקחת את זה צעד אחד קדימה, אפרופו לשון הרע. אני חשבתי על זה. אנחנו כמובן שמות בדויים כמובן, כן? אבל סתם לצורך העניין, רחל, לא, מי שזה לא יהיה, עכשיו קרה איזה משהו וכולם מדברים. ואני חשבתי לעצמי, אנחנו הרי בעולם של קיימות. אנחנו בעולם של, נכון, היום יש את הקטע הזה של כמה שיותר אנשים לנסוע בכמה שפחות רכבים, יש את המסלול לחסכנים בכביש, נכון?
את מכניסה לנו שתיים? רוחות שמאל בתוכנית?
רוחות שמאל וקיימות ומחזור, כמובן.
אנרגיה ירוקה, איך זה קשור אלינו?
אני בתור המלאך החיובי, רוצה ללמד זכות על עם ישראל, לבנות ישראל, ואני אומרת, דווקא האינסטגרם זה חיובי. למה הוא חיובי? כי בעצם מה שקורה זה שבמקום, אני חושבת כאילו על המלאך הזה של הלשון הרע, יש לו עבודה נורא נורא קשה, הוא כל הזמן צריך להסתובב בין כולם ולתעד ולתייק, וכל מידע קשור למישהו אחר, וגם יש את הקטע הזה שאומרים לנו, את תדברי לשון הרע, את קראת של עובר ושב, כל המצוות שלך אליה, כל העבירות שלך. אתה תזה עבודה מטורפת, מדובר בכאילו רכבת מצוות ועבירות שכל... עכשיו אני אומרת, תהיתי, זה מורכב, אוקיי?
אני מתרכזת.
אם כולם מדברות בו זמנית על אותו דבר, אין כאילו הפחתה בעונשין? כי כאילו בסוף, מבינה?
אם אני תפסתי את הראש שלך, בעצם מקבילה את זה לנסיעה שיתופית ברכב.
נכון, זה רכילות שיתופית.
זאת אומרת שכולם נוסעים בו בזמן ברכב אחד.
עולה פחות, כואבת פחות, משמעותית פחות.
מחייבה לפחות אנשים.
כן.
מעבירה הרבה פחות עבירות מצד לצד.
כן, כן, וכאילו... מסכנה המרוחלת, בסופו של דבר, כמה מצוות של כולם יכולה להכיל לי. אני חושבת שמשתלם להיות אושיה מרוחלת, בסך הכל, עכשיו שאני חושבת על זה.
והנה אני חושבת שהצלחת למצוא עומק בפלטפורמה הזו.
אני חושבת שזה תפקידי בתוכנית, אני מוצאת את התפקיד תוך כדי שזה, שאני אביא לך את השכלה, את הלק ג'ל, ואני אמצא לך שם את המשמעות. כי יש משמעות בכל דבר בחיים, אפרת, גם אם אין לי טוויטר. אני רוצה לשמוע שיר.
זה יפה מאוד.
כן.
בוא נשמע שיר.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה, אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו מודה
עכשיו כשיש קצת אור בחדר ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוס כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם ואהיה כמו ציפור נודדת במחר אתה זמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי תיתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגלות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה
אני רק רוצה לה להזכיר שאפשר לשמוע אותנו בכאן מורשת בתדרים 92.8 100.7 90.5 באתר כאן מורשת ואפליקציית כאן. אגב, קיבלתי 85 הודעות במהלך השיר ששומעים אותנו במהלך השיר. א', מה ציפיתם? אנחנו... זה חלטורה? סתם, לא, זה לא חלטורה, זה כאילו, yeah? קחי את המיקרופון, זה אני מאבדת את זה, שלום.
איזה כיף לכל מי ששמע אותנו במהלך השיר. אנחנו בכל כבודן, העורך שלנו מנדי גרוזמן, המפיק אבי שמאי, הטכנאי שלומי יצחק. אפשר לשלוח לנו אס-אמסים ב-055-966-3991, ואיתנו נמצאות על הקו שתי נשים מוצלחות, מוכשרות וחכמות, אפרת שוקרון מתנועת נבחרות לייצוג שוויון וקול, וגולדי גלהר, מנכ"לית תרבות, הבוקר טוב.
בוקר טוב, אניה ואפרד, איזה כיף, איזה בוקר. גם מנדי התארס, גם אתן ברדיו, כאילו, מה בן אדם צריך יותר מזה?
בוקר נהדר.
ארנק.
אפרת.
בוקר טוב, אניה, בוקר טוב, אפרת. ממש מזל טוב על התוכנית החדשה, זה ממש מרענן לראות תוכנית אקטואליה נשית. זה משהו שבאמת הרדיו שלכם יכול להתגאות בו, על פני הרדיו החרדים האחרים. אכן משהו מרענן.
תודה רבה. מקוות לעמוד בציפיות בעזרת השם. אפרת, אני רוצה שתספרי לנו באמת, ממש בכמה מילים, על תנועת נבחרות. מה האג'נדה? מה אתן עושות?
תנועת נבחרות זו תנועה שבעצם פועלת לקידום נשים חרדיות ברשויות המקומיות, בכנסת. אנחנו רוצות להביא יותר נשים חרדיות למוקדי קבלת ההחלטות. אנחנו תמיד חושבות שזווית נשית מוסיפה, ואין סיבה שנשים שיוצאות לפרנס ומסוגלות להיות מנכליות ומסוגלות להיות בתפקידים מאוד מאוד בכירים, יש איזשהו מחסום בלתי עביר שאומר שבתפקידים ציבוריים עד כאן, פה אתם כבר לא יכולות להיכנס, פה הדלת מסגרת.
אוקיי, את יודעת להסביר לנו באמת למה שם עוברת הדרך, בעוד בכל המקומות האחרים הדלתות לנשים פתוחות היום, אם אני לא טועה, ממש ברמה מקבילה לגברים, או לפחות כמעט?
גם במקומות אחרים, אם תראי, עדיין יש פערים. אצלנו זה פשוט, לא מתחילים לדבר על זה, כי בעצם הדרישה מהשטח פחות באה לידי ביטוי, ואז פשוט לא מתעסקים עם זה, זה יותר נוח. המפלגות החרדיות, לדוגמה, מאז ומעולם היו רק על בסיס של גברים, ואף פעם לא, אפילו לא עלתה השאלה האם להכניס נשים. אנחנו יודעים שזה מבחינה הלכתית אין שום בעיה. בדקנו את הנושא הזה וגם שאלנו רבנים, וגם האמת כשאנחנו מדברים עם חברי כנסת ואנחנו שואלים אותם, אז הם אומרים, ברור, זה לא בעיה הלכתית, זה לא מקובל, אנחנו לא רוצים להיות הראשונים שפותחים את הדלת. אז זאת אומרת שהנושא הוא יותר סביבתי.
מקובלות חברתית והרגלים שהשתרשו. אני מבינה.
ואנחנו, הגישה שלנו אומרת שבסדר, אם זה לא בעיה הלכתית, אז גם המציאות כמו שהיא משתנה תמיד, ואנחנו רואים את זה גם מקום המדינה עד היום, קרו שינויים, חלו כל מיני דברים אחרים שהשתפרו. אז גם בנושא הזה אפשר להתחיל לדבר על הנושא הזה ולא לפחד.
אני מבינה. תודה רבה, גולדי. אני מבינה שאת, למרות היותך, לא יודעת אם זה למרות, אבל אישה חרדית, משכילה, מצליחה, בעלת שני תארים, את מצביעה למפלגה חרדית. מה את חושבת על העובדה שאין בעצם לנשים ייצוג במפלגות חרדיות, ומדוע את ממשיכה להצביע להן?
האמת שאני רוצה באמת רגע לעודד את אפרת, התחיל לדבר על הנושא של תהליכים, ואני באמת חושבת שהתהליכים האלה יכולים לקרות, אבל בדיוק הבן שלי בן 8.5, אתמול אמר לי בערב, הוא אומר לי, קראתי שלפני 100 שנה נשים לא היו יכולות להצביע. אמא, איך את היית מרגישה אם לא היית יכולה להצביע בבחירות? ואז התפתח כזה דיון.
זה היה יום חופש מלא, ללא השעה המיותרת של הקלפי.
ממש. עכשיו, אני באמת חושבת שאני רגע, בהסתכלות רחבה יותר, אני חושבת שהמפלגות החרדיות נותנות לי, או בכלל לחברה החרדית, הרבה יותר מעבר לזה שאין שם נשים. עכשיו, זה שאין נשים בתוך המפלגה החרדית, זה נושא שאפשר, בתוך המפלגה אפשר לדון בו, אפשר להגיד טוב, לא טוב, יקרה, לא יקרה, זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד מנעדים. בעיניי ולתפיסתי, ההשפעה החיובית ובעצם האימפקט שהמפלגות האלה מביאות לחברה היא הרבה הרבה יותר חשובה ממאבקים שצריך לנהל נגדה. עכשיו, כמו כל דבר שקורה, וכמו שנשים נמצאות היום בתעשייה, כמו שאפרת אמרה, ונמצאות בכל מיני תפקידים, וכל מיני דברים שבאמת קורים לאורך הדרך, גם זה יכול להיות דבר שיקרה, יכול גם להיות דבר שיקח לו הרבה מאוד שנים, אבל בעיניי, זה לא האישו, זאת אומרת, אם אני צריכה רגע להבין, אם אני בוחרת לפלגה חרדית כי יש שם נשים או אין שם נשים, זה לא האישו. האישו הוא שמפלגות החרדיות עושות יופי של עבודה, חברי כנסת החרדים, הם החברי כנסת, אני חושבת שאפשר להגיד, הכי מסורים ועושים את עבודתם נאמנה בכנסת.
גולדי, אני...
בעיניי יותר חשוב מאשר שתהיה שם אישה.
גולדי, אני בצד שלך, אבל אני סתם שואלת בגדול, את בעצם אומרת בסוף זה רק עניין של זמן, כמו הג'ינס שיכנס יום אחד לבית יעקב?
אני חושבת שהכל עניין של זמן. אנחנו רואים את זה לאורך, באמת, לאורך כל תהליך כמעט שקורה בתוך החברה החרדית. מה שכן, אני חושבת שכשמכריחים תהליכים, גורם להם לקרות בכוח, זה דווקא יוצר רגרסיה, וזה פוגע בכל מיני תהליכים שהיו יכולים לקרוא באופן טבעי. ולכן אני פונה רגע לאפרת, והכי, מתוך באמת רצון שהדברים האלה יקרו, אבל אני חושבת שהרצון לייצר בכוח את השינוי, פשוט גורם לו להתרחק, וזה לא הדרך. אגב, נשים חרדיות שרוצות להיות, רוצות להיות חברות כנסת, רוצות להיות נציגות ציבור, יש להם המון מקום לעשות את זה, הם יכולות ללכת לעוד מפלגות, הם יכולות לייצר תחרות עם מפלגות, כן.
את צודקת שהנבחרי ציבור שלנו הם אנשים מסורים וערכיים. אני חושבת שפן נשי, תמיד שמתווסף לשולחן יכול להוסיף הרבה, זה כמו ש... הרבה פעמים אומרים לנו, אנחנו כבר מייצגים אתכם, אז אני רוצה להגיד שיש נושאים, שבאמת, כל אחד זה הנושאים שקרובים יותר לליבו. ובאמת, בנושאים נשיים מובהקים, אנחנו רואים שהם הרבה פחות מעורבים, הם הרבה פחות משתתפים.
אין שום בעיה, אפשר ללכת לעשות
לא, את זה. אז אני אומרת, שוב, זה לא משהו, אנחנו לא עושות בכוח, הנה אנחנו מדברות, אנחנו מתפחחות, אנחנו משכנעות נשים, שבעצם זה חשוב. הרבה פעמים גם השיח הזה לא מגיע למגזר, כי באמת, פה זה רדיו מיוחד, רדיו מורשת, אבל בערוצים מקבילים, אנחנו לא באות לידי ביטוי, כי לא מעלים אותנו לשידור, לא רוצים לשמוע אותנו. זה לא שיש כאן איזשהו שיח, ואת אומרת, אנחנו קופות בכוח, תכניסו, אנחנו מדברות על זה, הנה, אני עולה כאן לשידור בעצם לדבר על זה. ואני אומרת שיש צרכים של נשים שלא באים לידי ביטוי, כשאני מדברת על נשים חרדיות שמפוטרות בכל קיץ ממוסדות חינוך, כדי לא לצבור ותק, כדי לא לצבור זכויות, מבחינתי זה נושא שנוגע, גם, שגם גברים חרדים היו אמורים להרים את הדגל, אבל הם לא מרימים. זה כמו שתגידי לי, מצוקה של הציבור האתיופי, מישהו אחר יתחיל להרים אותה. אין בעיה, אתם יכולים לעשות את זה טוב מאוד, אבל מי שנמצא בפנים, הוא מרגיש את הכאב הזה, הוא מרגיש את החוסר הזה, והוא יעשה את זה הכי טוב.
אני איתך, רק אני שואלת אותך, יש רצוי ויש מצוי, בואי, גם את וגם אני יודעות, את יודעת את זה, שזה לא, שזה, השיח הזה הוא חשוב, אבל זה לא באמת יכול לקרות, כי עכשיו אנחנו יכולים לדבר על זה.
אז אני חושבת שלהגיד זה לא יכול לקרות, באמת לא יקרה שום דבר, אם אנחנו נגיד זה יכול לקרות.
אם תסתכלי על תהליכים ארוכים שקרו בתוך החברה, אז הרבה מאוד דברים קרו, אבל הדרך, זה בדיוק כמו שבסוף זה עניין של הסדר עדיפות, בסוף גם שדולת הנשים חושבות שהן עושות דברים נורא נורא טובים לטובת שוויון האנשים. הרבה מאוד נשים חרדיות נפגעות מהשדולה.
אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך בגלל זה. אז את צודקת, בגלל זה אני אומרת שדווקא, נגיד שדולת הנשים, הן לא נשים חרדיות, הן לא באמת מכירות את הצורך, הן לא יודעות שבעצם כשהן סוג של קופות איזשהו שוויון, זה באמת פוגע בנשים, אנחנו מגיעות בתוך המגזר, אנחנו מכירות את הרגישויות, אנחנו יודעות על מה אנחנו, מה כן הפרדה באירועים, באירועים של זמרים או דברים כאלה, אנחנו אפילו לא מדברות על זה, כי זה לא, אנחנו יודעות, אם לא תהיה הפרדה, אנחנו לא נבוא, אנחנו וחברות שלנו לא נבוא לאירועים כאלה, זה לא, אני לא מדברת, אני לא עכשיו מסנגרת עליהם, אני אומרת, דווקא בגלל זה, הצורך שלנו הוא אקוטי, הצורך שלנו להיות וכן נשים חרדיות לדבר.
למה אתם לא הולכות ועושות את זה? למה אתם לא הולכות ונבחרות במפלגות שהן לא חרדיות ומתחילות להשפיע משם? יוצרות תחרות למפלגות החרדיות ומתחילות להשפיע.
הנה, בואי תסתכלי, יש לנו במפלגת כחול לבן חברת כנסת חרדית. עכשיו, כשאת נמצאת במפלגה חילונית, כחברת כנסת יחידה בודדה, הכוח שלך הוא מאוד מאוד מוגבל. את גם קודם כל, מעבר לזה שאת נתפסת כאיזה משהו שהוא נגדנו, כי זה, את באה ממפלגה שהיא לא משלנו, אני אומרת, סליחה, המקום הזה הוא שלנו גם, זה הבית שלנו. 50% מהכוח של המפלגות החרדיות מגיע מאיתנו, מגיע לנו מקום במפלגות האלה. אז
אפרת,
בסדר,
אני
אז
רוצה ברשותך.
יכולה להיות, אישה יכולה, שנייה אחת, אישה יכולה להיות במפלגה אחרת ולקדם, אבל כוח של חבר כנסת בודד, לעומת כוח של סיעה, זה אין, אי אפשר להשוות את זה אפילו. ואני לא חושבת
שבאמת... אני חושבת שבסוף אנחנו, אפרת, אני חושבת שבסוף אנחנו חולקות על הדרך. אני לא חושבת שזה לא כל שצריך להישמע. רק בעיניי הדרך לבוא להגיד, יש לכם כזה, לא נבחרות, לא בחורות, נכון? זה הסלוגן. זו לא הדרך, למפלגות החרדיות יש כוח מאוד מאוד משמעותי ואמיתי על בעצם לקהל הבוחרים שלו. ושוב, אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. נשים במפלגות החרדיות, זה לא הדבר הכי חשוב, זה חשוב. אבל יש הרבה הרבה דברים, הרבה יותר חשובים.
יש דברים חשובים, יש דברים חשובים, כמו אלימות, כמו בריאות נשים חרדיות, זה נושאים שלא עולים על השולחן. שוב, אני לא אומרת, נכון שיש לנו מצד אחד תחבורה ציבורית בשבת, וואו, צריך לטפל בזה. עדיין, אני לא אומרת.
לא, 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 את אומרת זה, לא, 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 לא. את אומרת תחבורה ציבורית לעומת אלימות, זה קצת...
לא,
זה קצת גס והרבה פופוליטי.
לא, לא, אני חושבת שכשיש לה, אם היה לה חבר כנסת אחד או שניים, הם יכולים לקדם איזה נושא כסיעה שלמה, אפשר להתמקד בהרבה נושאים. למה יש נושאים שנזנחים?
אני חושבת באמת שבענייני הנושאים אנחנו לא כל כך חלוקות, אנשים מכאן ואנשים משם, כל הנושאים שבאמת צריכים להיות מטופלים ומדוברים, יש די הסכמה לגביהם, ונראה שבאמת חילוקי הדעות הם לגבי הדרך.
אני לא רואה אותם, אני פשוט לא רואה אותם בוועדות.
תראי, אני לקחתי בלוקת ועדות שדיברו על, אני עוסקת הרבה בתעסוקת נשים חרדיות, שמקדמים תעסוקה, מקדמים נשים חרדיות בהייטק, משפרים איכות תעסוקתית לעומת כמות תעסוקתית, שזה השיח שבו מדברים היום, באמת נושאים שלא רלוונטיים.
מצוין, אני שמחה מאוד לשמוע.
אז אולי כדאי שתבדקו מה מטפלים בוועדות ובמה מדברים, אולי שהנושאים האלה, ואז אולי כן תגידי, וואלה,
אבל עדיין, כל זה, תשמעי, תעסוקת נשים חרדיות בהייטק, אנחנו יודעות שבוא נגיד ככה, בהייטק זה הנשים שלמדו והגיעו והמשכורות מאוד גבוהות, אני מדברת על משכורות של נשות חינוך ונשות חינוך שנמצאות במקומות שהם לא יעלו לרדיו וידברו, זה לא אני ואת. אני פה בשביל כל לנשים חרדיות שהן לא יכולות לעלות עכשיו לרדיו ולהתחיל להגיד שפיטרו אותם או שדרשו מהם לתת מעשרות מהמשכורת שלהם.
אני חושבת שהיום יש מספיק במה לכל אישה, היום הרשות החברתיות
אבל...
גרמו לכל אחת להפוך להיות כותבת תורי דעה.
את יודעת, אנחנו, חיות בעולם, אנחנו חיות בעולם של פייסבוק וטוויטר וכל זה, ואנחנו כביכול זה המקום של נשים חרדיות, לא, רוב הנשים החרדיות לא נמצאות שם. אנחנו באיזה סוג של בועה כזאת, שאנחנו חושבות שזה החברות שלנו, אנחנו מתכתבות שם, אנחנו מתעסקות שם, אנחנו, רוב המסרים שלנו שם, זה לא נכון לגבי רוב הציבור החרדי, צריך להבין.
עם זה אני באמת מסכימה. אפרת, אני רוצה לשאול אותך ברשותך עוד שאלה, שקשה להאמין שהיא באה ממני, שאולי קצת מזוהה כאנטי-פמיניסטית מובהקת, אבל האם באמת הדיבור הזה שלכן, שנשים צריכות להיכנס לפוליטיקה כדי לטפל בבעיות של נשים, הוא לא דיבור מקטין בעינייך, כי בעיניי, נניח, אישה יכולה להיכנס ולטפל גם בבעיות של גברים וגם בבעיות של נשים. למה להכניס אותה לנישה הזו?
רגע, את צודקת, זה נכון. אני לא חושבת שנשים שנכנסות לפוליטיקה מקומן לטפל בעניינים נשיים בלבד. לא, אני פשוט מציגה את זה כשנושאים נשיים לא באים בכלל לידי ביטוי. אז אני בטוחה שאישה תטפל בזה ולא יצטרכו לדחוף אותה ולהגיד לה, תשמעי, יש ועדה כזאת, את חייבת להיכנס, כי היא מעצמה תיכנס, אבל זה לא אומר שהיא לא צריכה לטפל בנושאים אחרים, ויש לה אצבע, והיא מצביעה באצבעות אחרות, ולא, לחלוטין זה לא סותר. ולכן אני כל כך שמחה שהתוכנית שלכם קמה, בגלל שבאמת זה משהו חדש, כי אני לא חושבת שזה היה כאן לפני כמה שנים תוכנית נשית שמדברת על אקטואליה ומכניסה פוליטיקה.
טוב, הייתי צריכה לגדול קצת, הניה גם התבגרה מעט בשנים האחרונות.
אני רציתי להתפרסם. כן, לא, מה?
אני באמת הייתי רוצה...
משהו קצר לסיום, גולדי?
אם באמת, אני הייתי נורא רוצה לראות את התנועה שלכן, עושה דברים אמיתיים, הולכת, נכנסת לפוליטיקה, רגע, נכנסת לפוליטיקה.
גולדי, את זלזלת בתוכנית שלנו, כל כבודן, מה יותר אמיתי מלעלות ולהתראיין אצלנו?
כל כבודן זה פנימה, לעשות דברים שהם בעצם, תתנסו, תתחילו להשפיע באיפה שאתן יכולות, אוקיי?
גולדי, אז קודם כל, אני חושבת שאנחנו גם משקיעות בנושאים אחרים, אני תכף אגיד לך, אבל אני חושבת שלהעלות את הצורך הזה שוב ושוב ושוב, זה גם חשוב, זה נכנס לאט לאט למודעות, ואנחנו גם רואות נשים שיותר ויותר מצטרפות. זה לא בעצם.
טוב, נשים חכמות ויקרות, אפרת שוקרון מתנועת נבחרות לייצוג שוויון לכל, גולדי גל הר, מנכ"לית תרבות, תמשיכו להצליח, תודה רבה שהתארחתם אצלנו, תמשיכו להשמיע את הקולות. אמן, תודה.
את שמעת את השתיקה המודרת שלי במהלך מועצת החכמות? היה שתיקה, שתיקה, שתיקתי רעמה.
אולי את לא מסכימה, אם את רוצה לשתף אותנו, אולי את לא מסכימה עם חלק מהדברים שנאמרו.
אני אמביוולנטית.
אני תמיד אמביוולנטית. אני תמיד שומעת שני צדדים, ואני אומרת, יש פה ויש פה, ובכל צד יש את התבונה שלו ואת הרציונל שלו, ואפשר באמת להבין.
נראה לי שגדלתי כשהצלחתי להחזיק מורכבות. שם זה ההתבגרות, להחזיק מורכבות. זה לא שם, זה לא שם.
וככה את מתנהגת כאחת שהתבגרה כבר.
ורצון השם הוא יעשה. אני ממשיכה לאבד ארנקים. טוב. שיר? לא, לא שיר, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה משהו מעניין.
בואי תספרי לנו מה את רוצה.
יש לנו הרבה אפרטיות היום בתוכנית. יש לנו הרבה אפרטיות, וזאת אפרט נוספת, שהעלתה לפני תקופה פוסט שעשה הרבה רעש בענייני
תספרי לי עליו.
בנות תורה. וזה גם נושא שקצת נוגע אליי ברמה האישית, אני תכף אספר למה. ככה, היא כתבה פוסט לפני, כמה זמן על עניין של אשת אברך. היא אשת אברך, והיא תמיד נתקלת בשאלות. תכף, כן, תכף אנחנו מיד נעלה אותה, אגב, וניתן לה לספר, ואז אני אספר לך למה הנושא הזה נוגע אליי. במיוחד בימים אלו, אפרת עתיתה,
כן, אהלן.
בוקר טוב.
שלום אפרת, בוקר טוב.
האפרת השלישית להיום.
אפרת מה?
אפרת, עטלי. ארבל עטלי.
נעים מאוד. קודם כל, אני נורא מקנה בך שהגשמת את החלום שלי ושל, אני חושבת, רבות מחברותיי ובנות משפחתי וניסית להברך.
בית של תורה. החלום, בית של תורה.
בית של תורה, כן.
החלום, החלום, כן, כן. ברוך השם, כן.
אם יש אברכים בקהל, אני אשת חנית כרגע, אז לפרטים, כן. סליחה, אפרת, אני לא...
מאוד מכבד.
מאוד מכבד,
עניה.
מאוד, כן.
אפרת, הפער בין החלום למציאות, את רוצה לספר לנו קצת עליו? קודם כל, האם החלום הזה באמת היה חלק ממך, ומה באמת, איך זה באמת נראה בפועל?
כן,
תשכנעי אותי או תורידי אותי מהעניין.
תשכנעי אותי או תורידי. אז אני חייבת להודות, אני גדלתי במוצאות שבית יעקב, כמובן דיבורים על בית של תורה ובעל שיושב ולומד תורה, זה היה חלק מה שנקרא משמעותי בשיחות בשיעורי חברה, איך שלא קוראים לזה. אבל אני חייבת להודות שברמה האישית שלי, זה אף פעם לא היה איזשהו אידיאל או חלום, אני מודה, אולי זה קצת נשמע מוריד מהזה, אבל זה אף פעם לא היה איזשהו אידיאל. יצאתי עם כל מיני סגנונות של בחורים, וכשיצאתי עם בעלי שיחיה, אז דיברנו על זה שהוא רוצה בשנים הראשונות לשבת וללמוד, עכשיו את יודעת, כמו כל בחורה בת בית יעקב טובה, אני אומרת, אוקיי, סבבה, שנה, שנתיים, שלוש, נזרום עם זה מה שנקרא, ונראה מה יהיה בהמשך. עם הזמן באמת ראיתי כמה טוב לו וכמה הוא אוהב את זה וכמה הלימוד באמת מחובר אליו ועושה לו טוב.
שזה לא תמיד מובן מאליו.
זה ממש לא מובן מאליו, ממש לא. וזה כבר הפך להיות חלק באמת אידיאל אמיתי מה שנקרא. זאת אומרת, החיבור שלי ללימוד תורה הפך להיות כאילו מכיוון אחר בכלל, פחות מהשיחות בבית ספר, יותר ממהלך החיים עצמו.
שזה לכאורה אפילו ההגשמה יותר נעלה ומרגשת של החלום הזה. אני רוצה לשאול אותך באמת, הרי אי אפשר להתעלם מזה שבציבור שלנו קיימת הסללה מסוימת, בסמינרים, בתיכונים, באמת נורא מדברים עם הבנות על זה, ואפילו מסלילים לכיוון.
נכון.
מה את חושבת על זה? האם זה חיובי בעיניי?
אני אגיד לך משהו. בהרגשה שלי זה גם, כשאני העליתי את הפוסט בזמנו, אני אתמצאת אותו בקצרה, הרבה תגובות של אנשים שמגיעות אליי, זה שומעים כאילו שיש לי בעל אברך שיושב לומד ואני רוצה לעבוד, ומה, לא אכפת לך, אתה מפרנסת? קודם כל אני לא מפרנסת, הקדוש ברוך הוא מפרנס, אני השליחה.
יפה.
וגם
כאילו למה... חמורה אפרת.
ממש.
הרבנית אפרתי, אני קוראת לה.
הרבנית אפרתי, כן. ולמה זה כל כך מוזר? זאת אומרת, למה אם אני הייתי יושבת באקדמיה המון המון שנים, משהו שהוא מוכר, אנשים שיושבים ולומדים וכולי, זה לא היה מוזר לאנשים שהצד השני עובד ובמרכאות מפרנס. אבל כשאני, נגיד צריך אני הייתי ברעיון עבודה, ששאלו אותי במה בעל, איך עושה? אז רוצה להנבריך, מה, רק את עובדת? כאילו זה לא, אלו, 2020, כאילו תתקדמו. את מצד אחד אתם רוצים פמיניזם והכל, אבל כשזה פמיניזם עם קדושה, אז זה קצת תורם לאנשים.
האמת שזה מעניין, כי באמת ערך הלימוד, כל עוד הוא באמת במסדרונות האקדמיה, הוא מוערך מאוד, הוא ממש ערך ש...
נכון,
שנראה שאולי כביכול מתחיל להתערער, אבל ייקח לו עוד הרבה שנים, וזה פחות או יותר מה שהם עושים, רק פשוט לא בערוצי ההשכלה המקובלים, ואת זה לא מכילים.
אני אגב זכיתי כאילו שבאמת מוקפת במשפחות אחים וגיסים וכאלה, ותמיד מדברים על הניסים של האברכים, אפרופו פרנסה, נכון? תמיד יש ניסים?
וואי, אין לכם מושג, באמת, יש ניסים בלתי...
תספרי לנו,
קרה לך איזה נס בהיפר דודו בקופה, משהו?
אני יכולה לשתף אתכן שהייתה איזה שנה אחת שאני כבר לא זוכרת, הייתה איזה שנה אחת שזה די טריוויאלי, כל הזמן זה מתחיל אותו דבר ונגמר אותו דבר, בזה שהיה לנו, לא יודעת, איזה חוב שהיה צריך לשלם, או איזה משהו כזה מונפץ שהגיע מאיזשהו מקום, ופתאום מתקשרו לבעלי לשאול אותו, אולי אתה רוצה להיות חזן בימים הנוראים, באמת זה היה בשנה הראשונה, כאילו, וזה הגיע out of the blue משום מקום, כאילו, 6,000 שקל שנחתו עלינו... יש המון המון דברים כאלה, באמת.
לא, אני חייבת להתחתן עם אברך, מעולם לא נחתו עליי 6,000 שקלים.
אבל חשוב לי להדגיש לי עניין ההסללה.
עושיתם על זה קבלה?
כן, באמת.
זה שידור ציבור.
בואי נדבר על ההסללה באמת, כי זו נקודה שגם מעסיקה.
אז זהו, לעניין ההסללה, אני חושבת שוב, אני יכולה להעיד על עצמי ועל אנשים שסביבי שאני מכירה, אני חושבת שההסללה היא יכולה להתאים לשנים הראשונות לזוגות שמתחתנים. זאת אומרת, בנות שאומרות, וואי, אני רוצה בעל אברך, אני רוצה... זה מתאים לשנתיים, שלוש, ארבע, עד שהמשכנתא מתחילה לדפוק, או השכירות, או הילדים והגנים והאוכל. ואחרי שלוש, ארבע שנים, פתאום נוצר מצב כזה של טוב, לחפש מקורות הכנסה אחרים. אז מי שנשארת באמת בעולם, אנשים שנשארים בעולם הזה שנים, אני כאילו, ברור שיש שם איזשהו בסיס, שגדלנו עליו ונכנס אלינו, אבל מי לא?
אבל זה כל יום מחדש, את אומרת.
אבל זה כל יום מחדש. לא נשארים בזה כל כך הרבה שנים, אם לא באמת מרגישים שזה ייעוד, משהו נכון, חיבור אמיתי וגבוה מעבר למה שלימדו אותי בבית ספר. ברור שהבסיס שלי הוא מה שלמדתי בבית ספר, אבל גם כמו כל ילד במגזר אחר שעומד משהו גדל עליו בבית ספר, עדיין כשגדלים, החיבור נשאר אמיתי, נשאר קיים, סליחה, אם הוא אמיתי, אם הוא פנימי מעבר למה שלמדנו בבית ספר, וזאת הייתה, המטרה של הפוסט שלי הייתה להגיד, אה, תתעוררו, אנחנו אמנם נשות אברכים, זה נשמע כזה מוקצנות וקטנות, אבל לא, אנחנו, יש לנו דעה, אשכרה, נחמד לי, שכאילו טוב לי, אני שמחה בשבילו, שמחה שטוב לו, אני מסוגלת להתמודד עם העובדה הזאת שהוא, שהוא אברך, זה החלטות פנימיות שלנו, שיקולים פנימיים שלנו איך לחיות, וזהו, כאילו פשוט אל תקחו את זה בצורה כזאת עם מרימת גבה.
אני חייבת להביא גם את הצד השני שלי, שאמרתי, הבטחתי בתחילת האייטם שאני אביא גם את הנגיעה האישית שלי, שסיפרתי לכם שאני קצת חד-הורית בימים אלו, כי בא לי בחול, ואנחנו כבר כמה שנים שותפים למיזם מדהים שהוא מתבסס על הסכם יששכר וזבולון, שזה כולל יפה כזה, שבעצם המון המון אנשי עסקים, חברים שלנו, כאילו לא חייב להיות אנשי עסקים עכשיו ולא יודעת מה, פשוט אנשים שעובדים ומחזיקים אברכים, וזאת הסיבה שהוא בעצם, הם נוסעים עכשיו לפתח את הדבר הזה, ובאיזשהו קליפ שצילמנו לדבר הזה, דיברתי ואמרתי שבסוף באמת, כמו שאת אומרת, אפרת, כולנו גדלנו על החלום הזה של בית של תורה.
אני עדיין מצויה בעיצומו.
את עדיין, כן, את עדיין זה, יש לנו את החלום ואנחנו רוצים לאחוז בו מאיזשהו קצה, גם אם בסוף החיים הלכו למקום פחות אברכי או פחות זה, ואני חושבת שבאמת היכולת הזאת, או מצד אחד באמת, כמו שאת אומרת, אפרת, באמת שיהיה בעל שיושב ולומד, או לחלופין לבוא ולצים איזה בצד של הכסף, כך או כך זה ברכה של תורה שיש בבית.
ותומכי המאושר.
נכון, נכון, ואפילו, את יודעת, גם מי שלא מסוגל לעזור ברמה פיננסית, אז התמיכה הזאת במילה, בלא לזלזל, בלא בתחושה הזאת של...
כמובן. היי,
אתם, בסדר, נשארת ב... נו, זה ראש קטן כזה. לא, יש אנשים שבאמת עשו את זה מאידיאל אמיתי, מבחירה, מרצון, מהבנה והכרה של הסיטואציה, ולא מתוך...
אפרת, ריגשת אותי באופן אישי. תודה רבה לך שהייתי.
תודה לכם.
חפשי לאברך בכולל.
חפשי לאברך, נדבר...
נמצוא לך אברך בעזרת.
בפרטי, כמו שאומרים.
אפרת, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, בהצלחה.
תודה.
ביי ביי.
הניה, תודה רבה ש...
מה, נגמר?
שעה ראשונה של התוכנית שלנו.
מה זה שעה ראשונה? אין שעה שנייה, אל תעשי בילדאפ.
השעה השבועית שלנו הגיעה לסיומה. הניה, תודה רבה.
היה מרגש.
תודה לי שהייתי איתך.
תודה לי, תודה לכל האפרטיות, אלפי האפרטיות שנכחו. אני רק רוצה להזכיר לכולם שאנחנו עדיין מחפשים אברך לאפרט. ניתן לשמוע אותנו בכאן מורשת ותדרים 92.8, 100.7, 90.5, באתר כאן מורשת, באפליקציית כאן, או סתם לדפוק אצלי בדלת ואני צעק עליכם.
תודה רבה לעורך שלנו מנדי גרוזמן, למפיק אבי שמי ולטכנאי שלומי יצחק. תודה לכם ולכן שהייתם איתנו.
איפה את עושה שבת? איפה את עושה שבת, אפרטוש?
זה נורא נורא מוקדם לרווקים לדעת בשעה זו בחמישי בבוקר איפה אין שבת. אז שיהיה להתראות לכולם ואנחנו נאזין לשיר.